עכשיו ב-103 FM. ספורט עם רון קופמן ואריה מליניאק.
שלום לכם וערב טוב. בוטל האיפול או הצנזורה על האירוע הביטחוני שהיה בצומת מגידו. איתנו על קו הטלפון הפרשן הצבאי של רדיו 103 ומעריב טל לברם. שלום טל, ערב טוב.
ערב טוב.
בוא באמת תמסור לנו את הפרטים, שתפסיק כל חרוש את השמועות. אתה יודע, כבר יש פה כאילו מלחמת עולם.
כן, הפרטים שאנחנו כבר כעת יכולים לפרסם, כלומר, עדיין יש חקירה ויגיעו עוד פרטים נוספים, אבל מה שמתברר, שאת הפיגוע במגידו, סמוך לצומת מגידו, ביצע למעשה מחבל שחדר משטח לבנון, או בשבת בלילה, או ביום ראשון, חדר משטח לבנון, עלה על רכב, אני מניח ומעריך שמישהו שחיכה לו ואינטין, את הפיגוע הזה לא קורה ללא תכנון, הגיע לצומת בעצם יותר מאוחר, בסופו של דבר הגיע לצומת מגידו, ואז התרחש אותו פיגוע ביום שני, פיגוע שבאמת, צריך לומר, היה יכול להיגמר בתוצאה הרבה יותר קשה, כאשר זירת המטען שם כבר מהשלב הראשון, הופיין במטען שהוא לא דומה למה שמוכר מהזירה הפלסטינית, הרבה יותר מזכיר מי שחווה את רצועת הביטחון בלבנון, וזה אולי נתן איזושהי אינדיקציה ראשונה לזה שיש פה משהו אחר. בסופו של דבר, באזור של שלומי, המחבל הזה נמצא ברכב, שם לוחמים מיחידות מיוחדות מחסלים אותו לאחר שהם נחשו שסכנה לחייהם. מתברר דרך אגב שהייתה עליו גם חגורת נפט על אותו מחבל, וכאמור כאן זהות היא זהות של מחבל מלבנון. עוד לא ברור, אבל בהחלט נבדק ברצינות רבה העניין של קשר לחיזבאללה, אבל אין כלומר, קביעה חד משמעית, שהוא אכן מחיזבאללה, אבל צריך להגיד את זה ככה, שבעצם היה פה ציר של פיגוע שצריך מאוד מאוד להטריד את צהל, את ההיבט של הפער המודיעיני, זה לא פיגוע שביום אחד אתה מתכנן אותו, ובאמת יש פה הזדמנות פז במערכת הביטחון, גם לעשות פה תחקיר עומק, אולי יותר מזה, כי זה באמת, באמת מצביע על בעיות, כל ניתוח המודיעין.
כל המדעים, קודם כל בפיצוץ המטען בצומת מגידו, נפגע אדם בן 65, נפצע קשה, אבל כל המדעים על חשד למנהרות, כל הדברים האלה כבר נשללו?
הפצוע, ככה, נגיד ככה, קודם כל לגבי הפצוע, מה, אנחנו מכירים את הנתון, באמת צריך לומר, גם אל מות וחוט הריטען, הנזק שהוא היה יכול לגרום, אמרנו, באמת, תוצאה קשה כמובן למשפחה ולאזרח שנפצע וכדומה, אבל היה פה פשוט סוג של נס בהיבט הזה, היה יכול לגמר עם תוצאה הרבה יותר קשה, אבל אני מתרומם מעל האירוע הנקודתי ומסתכל על ההסתכלות הרחבה יותר, בסוף חדירה מגבול לבנון, פיגוע מתוכנן וכדומה, שקורה תחת לאף, למרות שהייתה איזושהי התראה מסוימת, דבר שצריך מאוד להטריד. לגבי שמועות ופייק ניוז, אתם יודעים את זה היטב, רצו אין ספור שמועות, אין ספור תמונות לא נכונות, אין ספור דיווחים לא נכונים, שרצו ביממות האחרונות, שאינם קשורים למציאות. נתיב החדירה עדיין אינו ברור. נתיב החדירה, איך הוא נכנס, בדיוק מאיזה נתיב, הוא עדיין לא ברור. אין איזה אינדיקציה שאני יכול לאשר לכם על מנהרה כזו או אחרת, אבל צריכו לבדוק את כל האפשרויות. אבל לכל השאר, הדברים, חוליות בבתי מלון וחפניות וצימרים ודברים מהסוג הזה, הם לא דברים שיש להם אינדיקציה אמיתית בשטח. אז כשוב, כאמור, מלבד, זה לא מוריד מרף החומרה של האירוע הזה, בסוף ריבונות שמתגיעה פה בצורה דרמטית, ובעיקר אני אומר לכם, אני קצת מתרומם עוד קומה אחת למעלה בעניין הזו, הזדמנות פז עם תוצאה קשה, בתוצאה שהייתה יכולה להיות קשה, לצהל, לבדיקת עומק לעניין המודיעין, זה לא פיגוע שעושים אותו ביום, מתכננים אותו, יש בו הקשר של ציינים בתוך שטח ישראל, ויהיה פה הרבה מאוד לא, מה ללמוד. אני שוב, אני לא מסתכל בהיבט של עריפת ראשים בהכרח, זה לא העניין. העניין זה הלמידה, כי מי שלא מתעורר מאירוע כזה, אני מזכיר לכם גם את ירי הטילים של חיזבאללה שהגיע בהפתעה, ועוד כמה אירועים עם ארגונים פלסטינים, מי שלא אולי השכמה, או איזושהי קריאת השכמה, בנושא הזה, יכול במפתיע גם למצוא פוגה של ארדואן בשטח ישראל. לכן זאת הזדמנות למערכת הביטחון, להפיק את הלקחים שיהיו חייבים, ללמד מהאירוע.
טל, המון תודה.
תודה.
טוב, בוא ניתן אריה קודם כל את האירועים שישנם הערב שאינם קשורים לתדעי המנהרות וכל השטויות האלה שרצו כאן שלושה ימים ברשת. ריאל מדריד,
יש משחק חוץ בברלין.
כן,
הבעיה שהקבוצה
השחקן הוא לא יצא.
אתה יודע למה הוא דוחה?
נו,
בינתיים המפגינים מקבלים דוחות חניה.
כבר כל דוח, אתה יודע, כבר קיבלו 1,500 שקל כל אחד, שלוש פעמים, הם חיים הם בלופות.
יאללה.
אז ריאל מדריד מארחת את ליברפול, ונפולי את ריאל יתרון 5-2. נפולי עם יתרון 2-0 על איינטראכט פרנקפורט. שני המשחקים יחלו בשעה 10 בערוץ הספורט. יש לנו גם את ברייטון במשחק השלמה, היא מארחת את קריסטל פלאס ב9:30, זה יקרה בספורט 1. את סאות'המפטון מול ברנטפורד, זה במשחק השלמה במחזור 7, זה יקרה ב9:30 גם כן. הפועל חולון מול שטרסבורג, חולון בכמעט חצי קבוצה מושבטת, אבל היא יצאה כבר מהסיכוי לעלות לרבע הגמר. בשעה 7 ספורט 5 היא תארח את שטרסבורג. זה מה שיש לנו בינתיים. אם יהיו עדכונים נוספים מהסרת האיפול על האירוע בצפון, כמובן שנדווח. עורך את המשדר ומפיק אותו שר פלסנר, אחראי על השידור ברדיו 103 בני שאולסקי, ברדיו צפון 104.5 שר בן חמו. האורחים בדיגיטל, נויה חסון, עדן בן ארי ועמיתי דואק. אנחנו משודרים בכל המדיה, גם באפליקציות חמל, שידור ישיר בפיד ספורט. ועכשיו עוזי דן, ספורט הארץ, אהלן, ערב טוב.
אהלן.
אם תוכל להסביר לנו רק דבר אחד, עזוב את ה-7-0 של הסיטי על לייפציג, למה הוא הוציא אותו? היה יכול באמת לשפר את הסי. אנחנו מדברים כמובן על הולנד.
תראה, הציניקנים ועדי ריאל מדריד וכל מיני דברים כאלה, אומרים, הוא עשה זה לגוורדיולה, הוא הרי אימן את מסי שקבע שהבקיע 5 נגד לברקוזן, הוא לא רצה שהוא ישפר את הסי של מסי.
אחד באפריל זה בעוד...
רגע, ראו את הפרצוף של הולנד, והוא גם אמר, הם שתיהם דיברו בצורה מאוד מאוד ברורה אחרי זה, הוא אמר שהוא אמר לגוורדיולה, רציתי להבקיע שתי שלישיות, למה חבל שהוצאת אותי, או משהו כזה, וגוורדיולה אמר, ולדעתי תשובה מאוד יפה, הוא אמר, הוא ילד בן 22, הוא הפקיע 5 שערים, כשמשחק 2 הוא לא מפקיע, אתם הורגים אותו, אתם מצפים ממנו כל משחק זה, אם עכשיו הוא היה מפקיע 6 בגיל 22, כבר היה נהיה לו משעמם. אז אני אהבתי את התשובה הזאת, זאת אומרת, הוא ידע שהוא יכול זה, הוא הוציא אותו דקה 60 ומשהו במצב של 6-0 אחרי 5 שערים, זה בסדר גמור, הולנד כותב את ספרי ההיסטוריה מחדש, הוא עם 33 שערים בצ'מפיונס ליג, חלק במדי זלצבור, חלק במדי דורטמונד, חלק במדי סיטי, אחרי 25 משחקים בגיל 22, זה שובר את השיאים של אמבפה ושל מסי ושל רונלדו, ואיך אומרים, זה עוד יגדל.
יגדל, בסדר, אבל אתה יודע, להבקיע 5 זה לא קורה כל שבוע, וגם לא כל עונה, גם לא 5, פה הוא היה שם, היה חסר לו שער אחד.
בסדר, אבל תראה, הולנד זה פעם 5 העונה שהוא הפקיע 3 שערים או יותר במשחק אחד. כמו שאתה אומר, זה לא קורה, זה קרה רק פעמיים בהיסטוריה של הצ'מפיון, של עזוב את גביע האלופות, של ליגת האלופות, ובנוקאוט רק מסי עשה את זה לפני 11-12 שנה. אבל בסדר, והאיש הזה באמת, הוא כותב את ספרי ההיסטוריה מחדש, תראה, מוחמד סלח היה עד אתמול מלך שערי המפעל העונה.
כן.
אתמול בתוך שעה, הולנד לא רק עבר אותו, אלא יפקיע יותר מחצי ממה שסלח יפקיע כל העונה.
אתה יודע, זה מצחיק. קווין דה בריינה אתמול נתן משחק גדול, אף אחד בכלל לא זוכר שהוא היה במגרש.
קודם כל זה נכון. דבר שני, גם אנשים שוכחים, השיפוט במחצית הראשונה, הפנדל לא היה ולא נברא.
נכון.
וגם אחרי זה הייתה שם עבירה של לדרסון ברמה של שום אחר נגד בטיסטון ששרקו הפוך. זאת אומרת, אני לא אומר, סיטי הייתה יותר טובה, הייתה מנצחת, אבל כן, כל מיני דברים נשכחים, וזה, תשמע, ובסופו של דבר, כאילו, דה בריינה, הולנד, גול אחד בפנדל, שני גולים היו ככה דחיקה מעל, אבל בסוף אתה צריך לדעת להיות במקום הנכון, בזמן הנכון, זה הגדולה של סקורר.
פגעו בו כמה כדורים.
פגעו בו, כן, אתה יודע.
פגעו בו, למה?
בו פוגעים שאני אותם שחקים חלוצים בארץ, זה לא פוגע בנו.
תשמע, אני אגיד לך לגבי הפנדל משהו. כשהוא נתן את הפנדל המפוקפק בלשון המטה, הוא לא ידע שאחרי זה יהיו עוד שישה שערים.
לא, א', נכון, זה שינה את המשחק, אבל הבעיה פה היא לא השופט, השופט לא יודע, הבעיה היא עבר, אם עבר ראה פה פנדל,
זה שערוריה עוד יותר גדולה.
אז יש בעיה רצינית, או בכל מי שנמצא שם אתמול בעבר, צריך ללכת, אני יכול להמליץ להם על אופטיקאי ורעננה.
לא, אבל הגיע הזמן, אוזי,
לבטל את האירוע, אתה אומר.
לא לבטל את האירוע, לשנות את החוקה.
אני מסכים, אני אומר את זה כל הזמן.
לא כל נגיעה שיפשור במילימטר שבכלל לא קשור למשחק.
אני מסכים, דיברנו על זה, אפילו השבוע דיברנו על זה הרי, אבל אתמול השיפוט, שוב, אם זה היה נגמר בסוף ב-1-0 בגלל הפנדל הזה,
אוי ואבוי.
אז היו מדברים על המשחק הזה עוד שנים.
אתה יודע, אמר לי פעם שופט, לא חשוב כדורסל, שדפק אותנו בצורה, אתה יודע, זה כבר עבר כל גבול, ונתן עוד כדור לקבוצה השנייה. אמרתי לו, די, מספיק. הוא אומר, עזוב, מה שבטוח, בטוח.
בוא נדבר על...
הקוף מתרגש מזה שגילו את המנהרה.
לא, לא היה מנהרה, לא גילו.
אז למה אתה מתרגש?
אני מתרגש מזה שקבוצה גרמנית סופגת שביעייה, זה לא קורה כל יום, נכון?
נכון.
כן, למרות שהחמישייה של מסי הייתה נגד לברקוזן 7-1 שם גם, אבל כן, זה ספק שאם כבר, אתה יודע, אם כבר סיטי כל כך טובים, שזה יהיה נגד גרמנים.
בוא דבר איתי על המשחק באמת ככה שנשכח כזה, אתה יודע שאינטר הצליחה לעלות לרבע הגמר אחרי תיקו אפס מול פורטו, הייתי משוכנע שפורטו תעבור אותם.
למען האמת גם אני.
אבל הם הצליחו מה שנקרא.
פורטו ישבו להם על השאר, מי שראה את הדקות
האחרונות. זה היה כמו הפועל מכבי חיפה, רק טיפה ליותר מהר.
פורטו ישבו על השאר של אינטר, היה שם מקורות משקופים, מצלות ומעקב, ובסוף, אתה יודע, גול לפה, גול לפה, נגמר 1-0 בגול דקה 80 ומשהו לאינטר במשחק הראשון, אינטר עולה לרבע גמר הצ'מפיונס ליג פעם ראשונה מאז שהייתה אלופת אירופה ב-2011, שהגיעה כאלופת אירופה, ועכשיו מדברים שם לקבל את מילאן, מקווים לקבל את מילאן, וזה, זה אפשרי, עכשיו הגרלה פתוחה.
יש לנו היום שני משחקים שנועלים את שלב שמינית הגמר, די לפרוטוקול, אחד מהם בטח ריאל מול ליברפול 5-2.
אני חושב שדווקא שני לפרוטוקול, 2-0 של נפולי על פרנקפורט בחוץ, נפולי קבוצה בשתי דרגות יותר טובה מבטח מפרנקפורט ברוב הקבוצות. תשמע, ריאל ליברפול, זה לא שלריאל אין 98% סיכוי לעבור, אבל אנצ'לוטי הזכיר השבוע, ובצדק, קודם כל אין שערי חוץ, אתה יודע, 5-2 זה כמו 3-0, אנצ'לוטי הזכיר ששנה שעברה, ריאל ניצחה 3-1 את צ'לסי בחוץ, וגם דיברו אותו דבר, ובסוף צ'לסי הובילה 3-0 בברנבאו, זה הלך להערכה, ורק עם הרבה מזל של בנזמה הם עברו, אז כן, ריאל פבוריטית ברורה בגלל התוצאה במשחק הראשון, ריאל יש נטייה להסתבך, בבית, זה קרה לא פעם ולא פעמיים, אני לא חושב שהיא לא תעבור, אני חושב שיהיה לה יותר קשה ממה שאנשים חושבים.
אוקיי, ונפולי זה...
נפולי זה נראה עם איזה הרכב ספלטי יעלה, לדעתי הוא ייתן לאנשים לנוח, אבל זה באמת לפרוטוקול, זאת אומרת, כל דבר חוץ מעלייה של נפולי לרבע יהיה אסון.
הבנתי. עוזי עמוד, תודה.
להתראות.
לירן שכנר, ספורט אחרי, אתה עלה, נראה טוב.
4-0 קל ליברפול.
כן, בסדר, בטח.
אני חושב שאתה ממעיט בערכה של ליברפול.
נכון.
אתה אומר שביעה כמו אתמול.
שביעה קל.
מה קורה אצלך בממלכה עם ההצגה של הסיטי?
הצגה של ארלינג הולנד. תראו, הילד הזה כבר שובר מוסכמה אחר מוסכמה ושיא אחר שיא. ילד פלא שגם, אתם יודעים, המשחק אתמול התחיל ככה רגוע, זה היה פנדל, זה היה עוצר ככה עם ריבאונד, אבל האינטנסיביות של ארלינג הולנד והרעב שלו והצוקה שלו זה באמת משהו די נדיר, ואנחנו ראינו אתמול גם את שחקני סיטי מחפשים אותו, רוצים, ראו אותו רעב, כנראה, אתה יודע, גם בהפסקה אולי הוא אמר להם, זה שלי, אני רוצה עוד ועוד, ו...
לא נראה לי.
מה?
לא נראה לי, תשמע, זה לא לעניין, כאילו, בשכונה תמסרו לי, אני אבקיע...
לא תמסרו לי, אני חושב ששחקנים מסביב מרגישים מתי החלוץ נמצא בזון, למרות שהשחקן הזה נמצא בזון כמעט בכל משחק, אבל אתמול באמת אתה הרגשת שאי אפשר לעצור אותו, וגם באנגליה היום מדברים באמת על חלוץ, שכמותו לא ראו באנגליה, אנחנו מדברים על חלוץ שבקרוב ישבור את שיא השערים לעונה. חסרים לו עוד ארבעה כדי להשוות את השיא של מוחמד סלאח. ולפחות במסגרת האירופית, עד אתמול הוא היה די רגוע, אתמול הוא התפוצץ. וזה לא מקום לגבי ההמשך, כי מנצ'סטר סיטי בדרך כלל מגיעה לשלבים האלה, ובשלבים המחרים איכשהו מצליחה לבעוט בדלי. אבל לפחות לגבי הולנד, ההתלהבות מגיעה בממלכה לשיח אחרי ערב כזה. באמת מדברים על חלוץ, לפחות חלוץ זר, שהמספרים שלו יהיו יותר גדולים מכל אחד אחר.
הבעיה אצלו, אתה יודע, שמסכן נבח נולד בנורווגיה, ולא יוכל להגיע ל...
למה הוא מסכן?
איך הוא יגיע? איך הוא יהיה כמו מסי להניף?
הגיע לא רע יחסית לנורווגי.
לא, אתה לא מבין, היו שחקנים נורווגים, אבל כנבחרת. כנבחרת.
נבחרת?
כן.
תראה, לבנדובסקי לוקח את פולין כמעט קבוע לטורנירים הגדולים, אז נכון, הנורווגים יכולים פחות או יותר כמו הפולנים, יש להם את טוילינג הולנד ויש להם את... מרטין אודגו, אז הדור הזה כן יביא אותם לטורנירים גדולים, אולי אפילו כבר ליורו הקרוב, אבל נכון, מה לעשות, הוא לא ברזילאי, הוא לא ארגנטינאי, וגם לא נולד בגרמניה, אבל מבחינת רמת הקבוצות, הוא מנפק מספרים שאני חושב ש...
מדהימים.
כן, יביאו אותו לשיח הרסי, אם הוא יישאר באנגליה לתקופה, הוא ימשיך לשבור שיאים, שאלה אם זה יספיק לליגת האלופות, עזוב רגע נבחרות, כי פפ הביא את ארלינג הולנד לסיטי בשביל זה. פפ חושב העונה קודם כל, ואנשים יכולים לטעון אחרת, אבל חושב קודם כל הליגת האלופות. ארלינג הולנד הגיע, התחבר לדבריינה כדי להביא את סיטי לשחייה בליגת האלופות השנה. מה שחסר לפפ, הוא נורא רוצה לשבור את התדמית הזו של פפ בלי מסי לא יכול לזכות בליגת האלופות, וארלינג הולנד הראה אתמול שהמטרה הזו בהישג יד ו... זה מתקדם.
על הכיפק. המון תודה, שכנר.
תודה לכם.
איי, אני רוצה לספר לך סיפור לפני שמתקדמים.
יש מאמן באירופה שלא חושב שאלנד זה טיל בליסטי.
ברור.
זה רק עניין שכסף, או אני לא יודע מה.
בוא, אני רוצה לספר לך סיפור, כמו שאתה אוהב וכאלה. אתה יודע, בעונה שעברה, בחצאי הגמר, ההתאחדות לקחה לעצמה 7,000 כרטיסים מכל משחק.
אתה מדבר עכשיו, עברנו לכדורגל מזרח תיכוני. כי עד עכשיו דיברנו על כדורגל.
בוא לא נעליב את המזרח התיכון.
לא?
ישראלי.
נו.
אז הם לקחו, אתה יודע, 7,000 כרטיסים, אתה יודע, משני המשחקים, אתה זוכר את זה, כן? אתה לא זוכר, אתה לא יודע.
לא. טוב.
אז השנה...
יש מספיק בשביל כולם.
אז השנה לוקחים מכל קבוצה מהארבע, 4,260 כרטיסים מכל קבוצה בחצי הגמר של מכבי ביתר.
איפה המשחק?
המשחק בחיפה. זה קרוב ל-9,000 כרטיסים.
זה הכל?
זה מה שלוקחים, ההתאחדות, כן?
רק הסקנים בהתאחדות ובני משפחותיהם זה כבר 1,500.
9,000, תבין, הולך לשם. עכשיו, חוץ מזה... כל אחת מארבע הקבוצות צריכה לשלם מס חווה של 80,000 שקל זה 320 אלף שקל.
אתה כבר עשית את החשבון, תן לי שורה תחתונה. כמה ההתאחדות עושה שם?
שים לב, אז אני אומר, 320 כדי לממן את המעבר של אשדוד ונתניה לבלומדפילד. אוקיי? זה קוראים לזה הוצאות מיתוג, צריך למתג, שני חדרי הלבשה, מנהרה, אולם VIP, אולם מסיבות תונאים.
רוג הלך.
תאבין, זה במקום למתג אחד,
נותן שניים.
כן, והזמנות, וקצת אוכל באמת לנבחים.
נו.
הבנת? אז הם משלמים 320 אלף שקל לקבוצות, זה עליהם. ההתאחדות רק לוקחת בקיצור, היא לא נותנת.
נו, אז תן לי שורה תחתונה.
אז אני אומר לוקחים, עכשיו תסביר לי, 9,000 הזמנות למשחק.
כמה עולה כרטיס? אני אעשה כבר את החשבון.
תעשה מחיר ממוצע, עזוב זהב, כסף וכאלה. תעשה מחיר ממוצע 120 שקל, נתתי לך הכי נמוך.
לא, הנה, עכשיו אני צריך חצי שעה, אני אמסור לך תכף את המספר.
אז מה אתה אומר, זה טוב או לא טוב?
טוב מאוד, ההתאחדות היא שלנו, של ישראל.
כסף ציבורי.
מה אתה?
כסף ציבורי.
מה אכפת לי ליאנקל שחר חסר כסף? ההתאחדות, אני מגיע לה.
אבל ינקלה שחר זה ינקלה שחר, מצד שני יש, אתה יודע, עוד... זה לא ינקלה שחר, קודם כל הוא אפילו לא מערך, זה החברה העירונית. זה לא משחק שמכבי חיפה, זה מכבי תל אביב מול ביתר.
אוקיי.
עכשיו, מיץ' גולדהר, ברק אברמוב, זה עוד לא מיץ' גולדהר, כבר לקחת ממנו ככה בכסף.
תגיד, אז עיריית חיפה לוקחת את הכסף?
על שכירת האצטדיון. אבל עכשיו ההתאחדות לוקחת את שלה.
איך הם יגרשו את החזירים? תגיד, צריך כסף.
הבנתי. טוב, בוא נראה מה יהיה.
אם לא תשלח,
איך תיקח?
אנחנו כמובן מתחילים את הפינה עם שני משחקי ליגת אלופות הערב, שלב שמינית גמר משחקי הגומלין. נתחיל בריאל מדריד מארחת את ליברפול. על פניו הסיפור הזה די גמור, 5-2 לריאל במשחק הראשון, אבל גם עוזי וגם שכנר היו יותר סקפטיים לגבי ריאל.
לא, לא, אתה לא מדבר על מי יעלה, אתה מדבר על תוצאת המשחק.
אני חושב שזה ברור מי יעלה.
ברור מי יעלה, אבל תוצאת המשחק בכלל לא ברורה.
אוקיי, 100%. אבל אנחנו מעברים על תוצאה.
בוא נראה כמה כסף נותנים, אריה, לפני זה.
הכסף הוא לא גדול במיוחד. היחס הכי גבוה הוא דווקא תוצאת תיקו, 3.85. ניצחון ביתי של ריאל 1.85, וניצחון חוץ של ליברפול 2.65. בקיצור, ניצחון של ליברפול, ניצחון חוץ, לא כזה מפתיע.
איך?
אני הולך פה על תיקו, רק בשביל היחס.
נכון. גם אני, אסתפק בתיקו.
אני אלך על ההפתעה, לקחתי מי את הכסף.
מה, הניצחון של ליברפול?
כמה נותן?
2.65.
זה לא הפתעה, נראה לך שמישהו בריאל ישבור רגל בשביל המשחק הזה.
רגע, אבל אם הם לוקחים ועוברים, נגיד מנצחים בהפרש של 4 שערים, או 3 והערכה בזה, אני אקבל בונוס על
ההימור הזה? נקודתית לא.
הבנתי, טוב.
זה אמור להם מתקדמים, ומתקדמים אנחנו לא קוראים.
לא הבנתי על מה דיברתם בדקה האחרונה.
בגלל זה אנחנו לא מתקדמים, זה בדיוק הסיבה למה אנחנו לא מתקדמים.
מהשעה 6 הוא לא מבין מה קורה, כן.
אבל גם לא הבנת את ההסבר של קופה להתאחדות. אני לא מצפה שתבין את זה לריאל ליברפול. טוב, אתה הולך לניצחון חוץ של ליברפול, הבנתי. משחק נוסף. גם כן אפשר לומר שהוא לפרוטוקול, היחסים מעידים על כך שהוא לפרוטוקול הרבה יותר מאשר ליברפול, נפולי מול פרנקפורט, נפולי עם ניצחון 2-0 בחוץ על פרנקפורט במשחק הקודם, ופה באמת ניצחון של פרנקפורט יחשב להפתעה, ניצחון ביתי של נפולי 1.30, תיקו 4.25, ניצחון חוץ של פרנקפורט 5.80, נפולי חביבת הפינה מה שנקרא, אנחנו חושבים שהיא תגיע עד הסוף, והערב היא תעשה את זה. השאלה רק איך וכמה וכמה מדוע זה יקרה.
זה נדע ביום שישי.
ארי, אמור שלך?
בנקר.
בנקר.
גם.
כולנו תמימדים, הניצחון ביתי של נפולי. אוקיי, חברים, בואו נעבור לנקודה הישראלית. אני לא יודע אם עדן קרצה משחק, אבל הקבוצה שלו, איסטנבול בסקסיר, משחקת מול גנט. עברנו לקונפרנס ליג. במשחק הקודם, בבלגיה התוצאה הייתה 1-1, מה שנקרא, העבירו את ההכרעה לטורקיה, ואנחנו יודעים שהטורקים הם בדרך כלל קבוצות ביתיות, שיודעים לעשות את העבודה בבית, אם כי היחסים סופר סופר שקולים. ניצחון ביתי של בסקשיר 2.30, טקו, שזה גם היחס הגבוה ביותר 2.75, וניצחון חוץ של הבלגים 2.75. 70, קוף, אתה פטריוט, הולך עם קרצב.
אני לא יודע אם הוא ישחק.
לא, אני גם כן, אבל אני לא יודע אם הוא ישחק.
משחק 18 דקות. אני אלך על איקס, יאכל דונר הערב.
הבנתי. איקס זה גם היחס הגבוה ביותר. אני נותן פה את השפיל לטורקים, הולך עם ניצחון ביתי שלהם. אריה, אתה נותן לנו פה משולש?
לא, אני עם הקוף.
עם הקוף, עם טקו.
כן.
אז אף אחד לא הלך עם הבלגים. בסדר. בסדר גמור. 100%, תודה חברים.
אם לא תשלח,
איך תיקח?
אריה, זו מילה טובה לפועל ירושלים, עשו ניצחון גדול, אתה יודע, בדיג'ון, השאירו את הקבוצה המקומית על 64 נקודות, ניצחון עשירי ברציפות, בלחץ האירועים, לא אמרנו מילה, אבל בוא נה, תשמע, הם עשו משהו, הם עשו משהו, כל הכבוד.
כן.
שאני בדרך גם לארח, אם וכאשר יגיעו לרב הגמר, להגיש הצעה, אולי גם תתקבל, והפיינל פור יהיה פה, אין לך סיבה טובה לנסוע לירושלים, באוטובוס ממוגן, כמו שאתה אוהב?
לא, לא נעים, לא נעים להגיד לך, אין שום סיבה לנסוע לירושלים.
היי, אתה היית בהתנחלות פעם אחרונה.
ירושלים זה התנחלות?
לא, בהתנחלות שלך, של החתן שלך.
של החתן? אני לא יודע, כבר איבדתי בגיל שלי, כבר לא זוכרים, אז כנראה זה היה מזמן.
אוקיי, יש לי קשרים שם, אני יכול לארגן לך הבטחה אם אתה רוצה. שלמה וייס.
One way.
שלמה וייס, וואלה, אהלן, ערב טוב.
אהלן, ערב טוב.
בואו ספר לנו באמת מה קורה לקראת הפלייאוף, אחת עליון, אחת תחתון. מכבי חיפה, היית התמודד עם אשדוד. מה קורה עם, עם הלהקה של בחר, שרי וכולם, כשירים, יודעים את התורה?
יודעים את התורה אולי, אבל כשירים לא כולם. קודם כל סוניגן בוודאות לא יהיה בסגל, הוא עם צהובים, ושון גולדברג, אלי מוחמד בספק מאוד גדול, אני מעריך שהם לא יוכלו לעמוד לרשותו של ברק בחר. לגבי שרי זה תלוי, הוא עדיין לא חש טוב, מחר, היום היה יום חופש, מחר הוא ינסה לחזור לאימונים, אם הראו שהוא מרגיש טוב אז הוא יהיה כשיר, דווקא לגביו יש קצת אופטימיות, אבל בהחלט גם גולדברג, גם דניאל סונגן, גם אלי מוחמד צפויים להיות בחוץ.
כן, אוקיי, אבל
וצריך להגיד שמכבי חיפה מאוד מאוד מעודדת, המשחק מול הפועל תל אביב היה סוג של מבחן, ככה ברק בחר הגדיר את זה לשחקנים אחרי הדרבי, לראות שבאמת זה לא הייתה הבלחה חד פעמית בתוך המשבר, ובאמת חזרו ליסודות של לחץ, של אגרסיביות, של מחויבות. ברק בחר, למרות שזה היה רק 1-0, מאוד מאוד החמיא לשחקנים ביום שלאחר מכן, אמר להם, זה מה שרציתי לראות, מחויבות, סבלנות, ידעתי שהפועל תל אביב תעשה בונקר, אבל פחדתי שאנחנו נאבד את עצמנו בתוך הבונקר הזה, אז באמת, אחרי תקופה מאוד
יודע,
ארוכה,
אני יכול להגיד לך,
חבל שאי אפשר לשחק נגד הפועל תל אביב כל שבוע.
כן, אני יכול להגיד לך, ב-2027, מה יגיד כל מאמן לפני כל משחק? אני אגיד לך, גם את הלפני, ואני אתן לך שתי אופציות לאחרי.
זה ברור, זה ברור.
אתה הבין?
זה ברור, אבל באמת, מכבי חיפה, אתה יודע, הייתה במשבר, אי אפשר להתכחש לזה, הייתה משבר גדול.
לא גדול, לא צריך לסחף, היא לא הייתה ניקום.
לא, גדול, גדול, זה שמכבי תל אביב ובאר שבע לא ניצלו את זה, זה לא אומר. אבל מכבי חיפה הייתה תקופה ארוכה מאוד, לא מכבי חיפה שמכירים. לשמחתה, כמו שאתה אומר, באר שבע ומכבי תל אביב לא נדבקו ולא ניצלו את זה, אז זה איבד מהעוצמה של זה, אבל שמחים מאוד שחזרו.
תגיד, בשביל מה לך? תגיד, אתה רוצה, בשביל מה לך, מה? למה אתה משתמש במילה משבר? אתה רוצה שלא ייתנו לך להיכנס לחדר עיתונות אחרי המשחק? אסור לדבר על משבר, לא היה, לא נברא, לא משל היה. אתה יודע, זה מדהים. יש איזה להקת גרופיז, כל מיני פרשנים ועיתונאים חיפאים, שכל הזמן מורחים ומורחים ולא, ומשברון ומשברון צ'יק, וקיבלו אותה בגביה.
לא, לא, היה משבר מכבי חיפה, ואתה יודע, בהתחלה עוד, אני חושב שזאת הייתה הבעיה הכי גדולה של מכבי חיפה, כשחזרו מפגרת המונדיאל, היה חודש, אולי אפילו חודש וחצי, שמכבי חיפה ניצחה את המשחקים, אבל מי שראה את המשחקים הבין שזו לא מכבי חיפה, והתחושה הייתה, יהיה בסדר, אם אנחנו מנצחים ככה, אז יהיה בסדר.
מה, אני הייתי, אתה יודע, הייתי במשחק שלהם נגד באר שבע, פשוט באר שבע נתנו קונצרט, ומכבי חיפה בסוף ניצחו 2-0, אז זה אופיס וסופנדל,
נכון, המשחקים האלה אני מדבר גם הפולים.
תשמע, אני אומר לך, אמרתי, איך הם לא רואים שיש להם בעיה רצינית, איך חיפה לא רואים את זה? טוב, זה מאחורינו.
אמרנו, לשמחתם, באר שבע לא ניצלה את זה, מכבי תל אביב בטח לא ניצלה את זה. צריך להגיד, כרגע מכבי חיפה נראית בפוזיציה הכי טובה.
מאחורינו, כן.
דבר איתי על הפועל חיפה, אם אני לא טועה, שחקים קריית שמונה.
כן, קריית שמונה ביום ראשון, ובעצם זה המשחק שהפועל חיפה יודעת, שאם היא לא מפסידה אותו, היא סיימה את העונה סופית, היא בטח לא תהיה במאבקי הירידה, אז טקו ישיר אותה על 9 נקודות לפחות מקריית שמונה, ניצחון זה בכלל 12 נקודות, הפסד לעומת זאת זה כבר 6 נקודות, ואתה קצת מתחיל להתערר, אז הפועל חיפה עדיין לא יצא לים, מייחסת חשיבות גדולה למשחק הזה, ואחרי זה אני מאמין שאם הפועל חיפה לא מפסידה חלילה מבחינתה, אז
יתחילו כבר לתכנן את העונה הבאה. יש חוק אחד בפלייאוף התחתון, מי שצריך לנצח, מנצח.
זה נכון, זה בדרך כלל, אבל הפועל חיפה צריכה כרגע את הנקודות, כי היא רוצה לתכנן את העונה הבאה כבר מעכשיו, ללמוד מהטעויות שנעשו העונה, רוני לוי יקבל את המפתחות לבנות את הקבוצה, אז הפועל חיפה רוצה לסיים את העונה הזאת כמה שיותר מהר.
מה קורה עם קאש? היא חייבת לנצח את חיפה, כי אם ריינה תפתיע את סכנין, שדי סיימה את העונה, והפער יהיה 6 נקודות עם 6 משחקים בבנק, אז תם הטקס.
כן, שתיהן משחקות ביום ראשון צריך להגיד, כמו שאמרת, סכנין מגיעה, אומנם היא פחות נקודות מהפועל חיפה, אבל לפחות מה שאני שומע, היא מגיעה קצת יותר בטוחה בעצמה, בטח אחרי הניצחון אחרי ביתר ירושלים, אז ריינה בהחלט יכולה להפתיע, וקריית שמונה יודעת את זה, כמו שאתה אומר. צריך להגיד שגם בקריית שמונה מתעסקים במקביל, זה לא סוד, מחכים לתשובה של בית המשפט העליון, אחרי שרשות המיסים דחתה סוג של פשרה שבית המשפט העליון הציע, והציע פשרה אחרת מבחינתה שהייתה נוראית, צריך להגיד מבחינתי זה שרצקי, אז מתעסקים בשני הדברים במקביל, אני חושב שבאמת באמת, אנחנו מדברים על חודשיים נשארו עד סוף הליגה, נכון? כחודשיים מאוד מאוד גורלים, לעתיד המועדון כולו בקריית שמונה, כי אם קריית שמונה או יורדת ליגה, או איזה שרצקי עוזב בסוף העונה, אין עתיד למועדון הזה, וזה ברור לכולם.
אנשים טובים כל כך ברשות המיסים, תשמע, איך מצאו אחד-אחד עם פינצטה?
כן, כן. תגיד אבל, אני רוצה שחש את דבר אחר עם סלובודן דראפיץ', שאתה יודע, תמיד יש את סעיף הנכד בקריית שמונה, אנחנו מדברים על אריאל שירצקי, שמאמנים כבר הלכו הביתה על כך שלא שיתפו אותו, ואני רואה שגם דראפיץ' לא משתף אותו. מה זה אומר לגבי המשך כהונתו?
אתה יודע, אומרים פיקוח נפש דוחה שבת, אז אני חושב ששערות ליגה דוחה את סעיף הנכד.
כן, עד כדי כך?
כן, מי זה רוצה להישאר בליגה? צריך להגיד שבכלל, בכללי איזי, איך אני אגיד את זה? זה לא שהוא אמר, זה או שאריאל נמצא או שאתם בחוץ למאמנים הקודמים, הוא פשוט הרגיש שבכל מקרה לא סופרים את אריאל בכוונה כדי להראות, הנה, אנחנו מחליטים.
טיפשות איומה. טיפשות איומה של איזה...
אנחנו מחליטים, ואני חושב שה...
אם אני עובד שם, הנכד פותח ראשון,
אמרו לי אבל שהילד שחקן טוב.
אני לא איש מקצוע להגיד טוב או לא טוב, אבל זה לא משנה, הוא הבן של, הנכד של, גם אבא שלו היה כדור
אין לך ויכוח.
אבא שלו, אגב, לפי מה ששמעתי מברקוביץ' רביבו, היה כוכב גדול.
אבא שלו היה כוכב נבחרת הנוער, בשנתון של ברקוביץ' רביבו.
נכון, נכון.
על הכיפק, טוב, יהיה בסדר, וייס. תודה.
תודה.
צביקה שרף, אהלן, ערב טוב.
שלום, חברים.
אהלן, צביקה.
הפועל תל אביב, הפועל תל אביב לא במשחק גדול, פיגור במחצית שבה הראשונה לטעמי לא תפקדו, מה שהספקתי לראות, אבל אתה היית שם כל המשחק, מנצחת את אמבורג 91-85, והיום קראתי רעיונות עם ג'קובן בראון, אני הדבר הכי חשוב בקבוצה. אולי תתחיל מזה.
אוקיי, ג'קובן בראון הוא דבר מאוד חשוב בקבוצה. לא יודע אם הכי חשוב, אבל מאוד חשוב בקבוצה. אנחנו יודעים את זה מתחילת השנה. בנו עליו את הכל. זה לא שנה ראשונה. ואז שהוא לא כל כך רצה לקבל את חילופי השחקנים עם הורטון שהלך ו...
אונאקו.
וונוואקו שהגיע, זה לא הלך. דני פרנקו אתמול אחרי המשחק אמר, הדבר היחיד שאני אקח מהמשחק הזה זה ניצחון. אמבורג הגיעו כקבוצה בהזמנה, עם מרכב מאוד צעיר ועם מרכב מאוד מצומצם. שני זרים שהם החליפו, הם החליפו אותם אחרי שאפשר היה בכלל לרשום החלפת זרים ביורוקאפ, שיחקו עם שני זרים בלבד, הפתיעו בתקילת המשחק, הפועל ישנו, רונדו על הרגליים, דני פרנקו בניגוד למשחקים אחרים, ג'קובן לא התחיל בחמישייה, לא בחצי הראשון ולא בחצי השני, היה שם השלב שהגרמנים הובילו 11 הפרש, 12 הפרש, הוא לקח פסק זמן, השתולל בפסק הזמן, כמו שלא ראיתי דני הרבה זמן, ובצדק, כמו שאריה אומר, הוא השתולל, הם לא סוגרים לריבאונד, ההתקפות של הגרמנים, לקחו שניים ושלושה כדורים אחרי זריקה, עד שהם עשו סל, איכשהו הפועל ניצחו את המשחק, דווקא הגרמנים בהרכב מאוד חסר, מאוד השקיעו והרשימו, הפועל לא היו סופים. אבל צריך לקחת בחשבון שגם תומר גינת לא משחק, דלמנסון לא שיחק, אז נכון, ג'קובן בראון עשה את ה-23-24 נקודות שלו, והרבה מאוד דקות עם אחד על אחדים כאלה, ברור שהוא שחקן חשוב להפועל תל אביב. אז כבר תימור לא היה טוב אתמול, שבזמן האחרון הוא בכושר טוב, ועד פגרת הנבחרת.
תשמע, צביקה, אין ספק שג'קובן בראון שחקן, אבל אני אומר לך לבנות את העונה...
התלות בו.
בנוע, זה משענת כנה רצוץ. אתה לא יכול להתחייב שבמאה אחוז שהוא בעוד שבועיים עולה לשחק. תשמע, נכון. וכל, תראה, עזוב, יש פציעות, והקרסול, ואני לא יודע, כאב ראש, ואני לא יודע...
והנציאה לבעיות אישיות הביתה.
עזוב, זה הוא לא אחראי שמישהו במשפחה הזה. אבל מה שאני אומר, אתה יודע איפה אני רואה את זה? כשהוא יורד לספסל, יש להקה שלמה של מנחמים שמלווה את מסע הלוויה, ומנחמת אותו, בואי נה, תשמע, אתה רואה את לורנזו בראון יורד לספסל, יורד, יושב, עולה, משחק לא משחק, עומד בצד, מעודד. ג'קובן בראון זה הצגה של איש אחד שכל הקבוצה עסוקה איתו.
אז הפועל תל אביב, אתה יודע, אנחנו גם בכדורסל, גם בכדורגל, אומרים, ניצחו, יצאו מהמשבר. לא שיחקו אתמול טוב כדורסל, אם אנחנו, הם ניצחו בגליל השבוע במזל, שלוש הפרש, וקודם סבלו מעוד שתי הכושר, לא מספיק טוב. אם אנחנו מדברים על היורוקאפ, הם מבטיחים לעצמם מקום שלישי או שני, ואז הם יגיעו למשחק אחד ביתי בהצלבה, אם הם יגיעו עד אז לא יתעלו נגד איזה קבוצה, כרגע זה, אם זה משתדר כמו עכשיו, זה נגד אולם, יכול להיות שזה יהיה גם נגד בורסאספור, עד אז הם צריכים להשתפר רבות, ולהגיע חזרה לכושר טוב כמו שהם היו.
תשמע, הם משחקים בטורניר קשה, באמת, צריך להבין שלא כל טורניר זה יורוליג, אבל גם יש, נכון. יש מדרג, הם משחקים בטורניר, המקום שהם נמצאים בו, זה יפה מאוד, ואם יהיה להם משחק בית, הם בכלל יכולים להגיע, לא מאמין ליורוליג, אבל...
לא, אני לא חושב שהם יכולים לקחת האליפות פה,
לא.
אבל גם הורידו בגלל שמונקו נשארת, אז רק קבוצה אחת, הקבוצה שתזכה בגביע, אבל קודם כל בשביל שנה ראשונה, אחרי הרבה שנים...
זה הישג עצום.
זה יוצא מן הכלל.
לא ציפינו, צביקה, אף אחד לא ציפה, כמה זה 20 קבוצות, כאילו, אף אחד לא ציפה מ-18 משחקים, שהפועל תגמור בצמרת, דיברנו בהתחלה, אתה יודע, לאחד ספרתי בניצחונות, בכל אופן הם לא היו 20 שנה באירוע.
נכון, אבל אני יכול להגיד, בלי לפגוע בהישג הזה, שחלק מהקבוצות שמשחקות, אני מאוחזם מהיכולות שלהם, מהעצירים שלהם.
נכון, נכון.
גם קבוצות עם שמות... כל הסיפור של פריז ולונדון שמשקיעים ורוצים להגיע ליורוליג, בשביל זה הם הלכו ליורוקאפ, מאמנים אמריקאים ומשקיעים, מאמנים אמריקאים עד שילמדו את אירופה, ייקח להם הרבה זמן, גם ורוצלב חלשים ואמבוג נקלעו לשנה לא טובה, אבל זה הבעיה לא של הפועל תל אביב.
תשמע, איך, וזה קריטי, איך אונואקו כבר לדעתך השתלב?
לא מספיק טוב.
לא מספיק.
אונואקו זה לא אונואקו של הרצליה.
נכון.
היית נותן לו כדור ללואו פוסט, ידעת שזה או פאול או סוחט או סל. אתמול מתוך 8 פעמים בלואו פוסט, 2 הוא עשה סלים, 3 הוא הפסיד, משהו אתמול כן, הוא מוציא כדור מהר מאוד לפסבק שהוא רואה, זה שחקן עם סירת קוורטרבק כזאת, הוא עושה את זה טוב, הוא למד דירות ולהלט את השחקנים, אבל זה לא אונואקו של הרצליה.
נכון.
כן. לא, לא, שמח שם, זה לא, לא רגוע. צריקה, תודה.
יאללה, ביי.
ביי ביי.
ארלי וייסברג, וואלה, אהלה, נראה טוב.
אהלן חבר,
מרד
טוב.
הפועל תל אביב עם ניצחון חוץ סופר מרשים.
הפועל ירושלים.
סליחה. עם ניצחון מרשים, סופר מרשים בדיג'ון. מצליחים להגיע לרשות הבית. אני מניח שגם יגיעו לרבע הגמר. עוצרים את הקבוצה הביתית על 64 נקודות. 10 ניצחונות ברציפות מאז ההפסד לדיג'ון בארנה, וכבוד.
כן, כן, לגמרי. הפועל ירושלים מבטיחה את המקום שלה ברבע הגמר. בשבוע הבא היא תתארח בשטרסבורג, שטרסבורג שמשחק את הערב בחולון, וזה יהיה קרב ישיר על המקום הראשון בבית, שיש לו משמעות גדולה, כי הקבוצה שתסיים ראשונה תגיע לסדרות רבע הגמר, טוב משלושה, עם יתרון הביתיות, כמובן מול קבוצה שסיימה במקום השני. המצ'אפים ייקבעו בהגרלה. וגם לירושלמי מותר להתחיל לחלום על פיינל פור ביתי. הקבוצה הגישה, ליגת האלופות החליטה שהשנה, לפי מה שאני אבין בניגוד לשנים הבאות, השנה הפיינל פור יערך באולמה של אחת הקבוצות המשתתפות, של אחת המשתתפות בפיינל פור.
מה ההיגיון לא לקיים את זה באולם של אחת מהקבוצות? זה לא איזה אירוע שיבואו אליו.
נכון, ראינו שנה שעברה בבלבאו, אז הפועל חולון הביאה לא מעט קהל, אבל זה לא היה הצלחה גדולה. מבחינה שיווקית, אני יכול להבין את העניין שכן לעשות את זה אצל אחת הקבוצות המשתתפות, וכמובן יש לזה מחיר של התארגנות יותר מהירה, כי בעצם אפשר לקבוע את המיקום רק ממש כמה שבועות לפני האירוע.
אבל אם היה פה בלגן עם הפועל חיפה, למה הם הפסידו את הביתיות בחצי גמר גביע, אז פה אתה נותן יתרון ביתיות לאחת מהקבוצות שמארחת.
כן, אבל זה אחת מהשמונה.
בסדר, אבל זה יתרון ביתיות.
אחת מארבע, למעשה.
כן, אחת מארבע, אבל כל השמונה רשאיות להגיש הצעה.
נכון, וממידע שאני מקבל מליגת, כמו הקורות בליגת האלופות, ירושלים היא אחת משלוש המועמדות המובילות הרציניות, יחד עם מלגה והתונה, אייק התונה, כשכמובן, קודם כל, התנאי הבסיסי הוא שאחת מהן תעלה
כן.
לפיינל פור, לא בטוח שכולם אפילו יהיו בפיינל אייט, אייק ומלגה שם נאבקות על זה, לאור
העובדה. דווקא התונה זה נחמד.
אני תמיד בעד.
כן, אתה יודע, אני בעד, אם אני צריך לבחור בין, ברור שמלגה, כן? אבל אני צריך לבחור בין ירושלים ואתונה, אגב, אני מגיע יותר מהר לאתונה מאשר לירושלים.
היית פעם מלגה?
לא.
אחלה עיר בעולם.
לא הייתי.
אחלה עיר.
אבל לאור
העובדה, תראו, ליגת האלופות קיימת שש שנים. פעמיים היה כבר פיינל פור או פיינל אייט באתונה, פעמיים היה בספרד, לא במלגה.
לא, כולם יודעים מה זה חשוב.
כן, בדיוק, אז יכול להיות שזה דווקא משחק לטובתה של ירושלים בקטע הזה.
כן.
קצת כדורסל?
תגיד לי, אה?
קצת כדורסל גם, חוץ מאוכל ומי הריח? תגיד.
מה חשוב פה?
הריח זה חשוב.
לא, לא, פתאום הוא נהיה זה, פתאום הוא נהיה, אתה יודע, כדורסל.
על אוכל נדבר בפרסומות.
אה? אתה זוכר איך אכלנו בקופה דה קפריקה?
איי.
פורטוגל.
אני מתלבט, אבל זה שש שעות טיסה.
כן, זה רחוק. גם בשביל הצדפות שם זה רחוק.
אלו, ארלה על הקו, עזוב אותך
מקפריקה. ארלה, ארלה. עם ארלה ושר אנחנו ברגוע.
כן, מבינים.
כן.
תגיד. אני אשאל אותך עכשיו שאלה ככה קרובה לליבי. אנחנו העונה נזכה לראות את גלעד לוי משחק, לא באירופה, אני מדבר בליגה.
אתה זוכר מה אמרתי לך בקיץ? בלי להיות מאמן כדורסל כמוך.
נו.
שהוא לא ישחק.
נכון.
תשמע.
אני זוכר שאמרת.
למה לא להשאיל אותו לגלבוע שישחק חמש דקות ו...
אתה יודע מה, לא צריך להשאיל אפילו, יש כרטיס כפול. למה לא שישחק בליגה הלאומית?
נכון.
משתפשף שם במקביל לזה הרי... חכה
הליגה הלאומית, בליגה הלאומית הוא לא יכול להתקדם, הוא יכול להשתפשף, לשמן את הברכיים בערכיים. אז אני אומר, הוא לא יכול להתקדם שם, אתה יודע, עם הגובה שלו, בליגה הלאומית, שיש שם שחקני פנים בגובה, מזכירים לי דוד קבודי, במכבי דרום.
ארלה לא יודע מי זה.
מי?
באמת?
ארלי, דוד כבודי זה מותג.
אני החזקתי.
1.88 ועדיין סנטר. אז אני אומר עוד פעם, עם
צ'ארלס ברקלי מרחוב מכבי.
אז אני אומר עוד פעם, עם...
זה צ'ארלס ברקלי לעשירים.
נכון.
עם גובה כמו של גלעד לוי בליגה לאומית, הוא לא יכול להתקדם, הוא רק יכול להיכנס לרגרסיה.
לא יודע, לרגרסיה, אבל לפחות לראות אותו על המגרש. זה כבר היה...
חבל, חבל.
שינוי מרענן. וכן, לעומת נועם יעקב שהגיע ומיד השתלב, כמובן שזה סיפור שונה לגמרי, הוא רכז, ושכן יותר רגיל, נגיד, במרכאות.
לא רק זה, יש לו... תראה, הוא משחק באימונים נגד זאק אנקינס, שזה אימון פנטסטי, כי באמת הוא משחק נגד סנטר גדול באימונים.
כן, אבל אין תחליף למשחקים.
לא. אין.
אין תחליף.
אין.
אתה יכול להתקדם, ללמוד המון באימונים, אתה צריך לשחק.
מה עם הערכות חוזה? מה עם הערכות חוזה?
אנקינס וספידי מחתימים, מעריכים.
ירושלים, בדומה למכבי תל אביב, עובד את זרמה עכשיו על לשמור על ההמשכיות ולסגור כמה שיותר שחקנים. גם כאלה שיש להם אופציה לעונה הבאה, רוצים לפתוח להם את החוזים ולהעריך אותם ולהבטיח כבר מעכשיו את ההישארות שלהם. אין ספק שהשחקנים הנקינס וקרינגטון, קשה לי לראות סיטואציה שבה הם לא יישארו, אלא אם כן הם יבחרו, אתה יודע.
לא, דיברו על ספידי.
גם ספידי, בטח קולו ג'יקיץ' מאמן, וג'יקיץ' יישאר מאמן. אין לאף אחד מהצדדים סיבה להיפרד, אז אני מניח שנראה את התופעה המבורכת הזאת, של קבוצות עם המשכיות, שיש להם שלד ובסיס שהם ממשיכים.
הקהל מתחבר אליהם.
אני חשבתי דווקא שבאמת ג'יקיץ' ירצה להביא, ולו גם כבקאפ, פוינט גארד כמו שהוא מכיר מהבית, מיוגוסלביה העתיקה.
גם שנה עברה, בשנתיים האחרונות, בבודוצ'נוסט הוא הלך עם גרדים אמריקאים, ולא דווקא אקס יוגוסלבים, לא בטוח שזה דווקא...
מה עם נועם ג'ייקוב?
נועם ג'ייקוב...
לא, השאלה אם הוא... כן, חוזר בטוח.
כן, לפי מה שאני... קודם כל, כן, הוא הגיע לכאן רק בהשאלה.
נכון, נכון.
ולעונה הבאה מתכננים שהוא יהיה אחד משלושת הרכזים. של וילרבן, בצד ננדו דקולו ודי בוסט, עוד יש זמן, אבל על פניו...
שחקן, שחקן.
אם הוא באמת דקולו יחנוך אותו, אז זה יפה.
רק שלא מייק ג'יימס יחנוך אותו.
אם מדברים על פירות ים, מחר בסקוניה.
אבל זה סינות ספרדי, זה
אפוי. חמה ושום.
זה אפוי, כן. בסקוניה מגיעה לכאן נחר דווקא עם יהודי קדוש מקס היידיגר שעושה יופי של פעילות באירופה למרות שפה לא סופרים אותו ובסקוניה יכולה למרות שהם איבדו את הרכז הפותח אבל היא יכולה להקשות פה על מכבי
בהחלט, בסקוניה קבוצה אקספלוסיבית, קבוצה שיכולה להתפוצץ ברגע ואם היא תופסת יום לשלוש בניגוד לפנרבחצ'ה ונדולו אפס שעשו בשבוע שעבר נגד מכבי 11-62 אז היא יכולה לגמרי ליישר את הסטטיסטיקה ואם היא תופסת יום כליה מוצלח קשה מאוד לעצור אותה הקבוצה הזאת עברה משבר וכבר אני מזכיר לכם קודם כל שבתחילת העונה הייתה בסמרת הגבוהה של היורוליג
נכון
אחר כך היא סבלה מירידה ומשבר גדול כשפרי הנרי כל הסיפור עם הסמים ומה שלא היה שם זה די שבר את הקבוצה לכמה שבועות אבל פתאום ניצחה במדריד, פתאום הביסה את ולנסיה ב-40 הפרש, וחוזרת לראות כמו הקבוצה של תחילת העונה. היידיגר זה ככה השחקן המשלים, הכוכבים האמיתיים של הקבוצה הזאת, זה קודם כל רוקס גדרייטיס, האליטאי, שכבר סוגר כמה שנים טובות בקבוצה הזאת, והולך ומשתפר משנה לשנה. דריס תומפסון הרכז, אגב, אמור לקבל אזרחות איטלקית, אולי גם לשחק בנבחרת איטליה, אני לא מבין איך הוא לא במילאנו, ומרקוס האווארד, שחקן שיכול לקלוע 30 נקודות ב-15 דקות.
נכון.
אז זאת באמת קבוצה, ראינו גם במשחק הראשון שלה מול מכבי, קלה 116, קבוצה שאם אתה לא שומר טוב או היא נכנסת לאיזה זון, שיהיה בהצלחה. אבל גם בדומה למכבי, קבוצה ש... הרבה יותר טובה בבית מאשר בחוץ, ומכבי כמובן תקווה שזה יעבוד ככה גם מחר.
מה המאזן? מה המאזן של בסקוניה?
משחק אחד מעל מכבי, מכבי 15-13, אז הם 16-12 אני חושב.
מכבי חייבים לנצח, אחרת הם בורחים להם.
מכבי חייבים לנצח את כל משחקי הבית.
כן, תשמע, אם מכבי מנצחת מחר, היא יכולה בכיף לסיים גם במקום השישי, במשחק מפתח. אני לא בטוח אם בסקוניה המשחק מעלה או שהם באותו מאזן. אוקיי. ואיזה בלקאוט, אבל אם מכבי מנצחת מחר, היא לגמרי במשחק על המקום השישי, לא רק על העלייה. במקום שישי יכול להיות חשוב, כי זה יכול לעזור לך להימנע מריאל מדריד ואולימפיאקוס, לא שברצלונה זה קייטנה, אבל זה קצת פחות גרוע על פניו.
כן.
את הסדרה עם ריאל מדריד אנחנו כבר מכירים.
משנה שעברה, כן, היה לנו תקציר.
זה נקרא, היינו שם. על הכיפק. המון תודה, הרלה.
תודה,
הרלה.
מליניאק, ביתר ירושלים נענשה בסגירת היציא המזרחי לשלושה משחקי בית, אוקיי? ועונש רדיוס על תנאי לשנה, וגם כסף קטן, 35,000 צ'קולים, אוקיי?
35 זה גרושים לעומת סגירת יציאה.
כן, ו...
מה זה אומר סגירת יציאה? שהם יכולים לשבת בדרומי?
הם יכולים לשבת בכותל. בשל ובקשך גם את הפועל תל אביב, כן? הפועל תל אביב שהתפרה במשחק מול ביתר, אז הנה נשאר בהפחתת נקודה על תנאי לשנה על כל עבירה של התפרות אוהדים. בוא נע...
אפשר כבר לתת להם אותם בפועל.
לא.
נראה לך שלא יזרקו אבוקות במשחק הבא.
האמריקאים לא יודעים מה הם קנו, הם רק מה שנקרא בפרומו של הפרומו של הסרט.
פיירווקס.
כן, אתה מבין? חוץ מזה גם באמת משהו קטנצ'יק, קנס של 40 אלף. בוא נע, נועם יובין הדיין היום עבד, מה שנקרא... עבד יפה.
40 אלף זה נשמע הרבה בשקלים.
כן.
זה בסך הכל 10,000 דולר.
מרוק, עכשיו אנחנו נתחיל לספור הכל בדולר. הבנתי, יש לי עוד סיפור יפה בשבילך. דיווחים באנגליה. אתה זוכר את השייך ששם על מסי בגמר המונדיאל את הגלימה הזאת?
איפה קונים?
ששווה 40 מיליארד, השקופה הזאת.
40 מיליארד עולה?
הוא לא שאל כמה, הוא קנה.
אוקיי.
אתה הבין?
מה השייך?
הוא המועמד עכשיו הבוליד, קוראים לו חמד אל טעני.
אני צריך לרשום.
כדאי שתרשום.
כן.
למה כדאי שתרשום?
טעני זה השני, אנו.
לא, 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 הוא טעני.
כן.
יסים בן חמד אל טעני.
אל טעני, אוקיי.
בקצור, הוא המועמד המוביל לרכישה של מנצ'סטר יונייטד, בגלל זה כדאי שתרשום.
בוא נעשה, יהיה דרבי אש.
אל תדאג.
עשיתי איזה קטרים?
עשיתי, לא, עשיתי, רגע, לא, 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 PSG זה קטרים. PSG, אבל הם התחברו לזה, והכל יהיה בסדר.
זה דרבי חזק.
כן, עוד מעט PSG תהיה קבוצה שם, אתה יודע, כמו ליון. כן. הם התחילו לרוקן את הנכסים. אבל בכל מקרה, הוא אמור מחר להיפגש עם גלייזר, עם המשפחה, ובאמת... מה שנקרא, לרכוש את המועדון, לא התווכחו שם על יותר מדי, אתה יודע, זה לא משנה.
לא, לא, שמעתי שהגלייזרים קשוחים במסע ומתן.
אבל הוא יכול לתת מה שאחרים לא יכולים לתת.
אין יותר מנובלים, אין יותר מנובלים מיהודים, עזוב.
תקשיב.
מה שהגלייזרים יוציאו לו את הכבד והמאיים.
לא, אז הוא בא בהמתחתו עם הבטחות, לקשרים באמירויות ובקטר ובכל מקום, אם צריך גם בסעודיה. הגלייזרים אמרו שיש מה, יש על מה לדבר.
גם לעומר אדם יש קשרים בקטר.
בסדר, אז הם השתמשו בו. אתה הבין? בכל מקרה, זה מה שיש. אנחנו מסיימים את השעה הראשונה, שר פלסטר עכשיו עם דיווחי התנועה, לאחר מכן פרסומות, ונתקדם.
אתם מאזינים לספורט, עם רון קופמן ואריה מליניאק.
חזרנו. טל בן חיים, הבלם, שחקן שעבר מכבי תל אביב, עוד קבוצות בירושלים, וקבוצות באירופה, בין השאר צ'לסי, כמובן מכבי תל אביב. אהלן, ערב טוב.
ערב טוב, קוף, ערב טוב, אריה.
אהלן.
אז אתה מפרסם, כותב ספר שנקרא בכוח הרצון, וגם מספר על כל מיני אירועים שחווית בקריירה. בוא נפתח קצת עם, אתה יודע, מה שכולם רוצים לשמוע, חיכוכים וויכוחים. בוא תספר לנו על אברהם גרנט, ביותו המנג'ר של צ'לסי, ואתה בקבוצה.
כן, אברהם הגיע לקבוצה אחרי שמוריניו נפגש עם אבא שלי שנה וחצי עוד לפני שחתמתי בצ'לסי, ורצה לצרף אותי לקבוצה, ובולטון לא הסכימו לשחרר באותה תקופה, כי בולטון עשתה את העונה הכי טובה בהיסטוריה של המועדון, וברגע שהצטרפתי לקבוצה, שיחקתי עם מוריניו, אחד המאמנים הכי טובים בעולם, ופתאום מגיע מאמן ישראלי ומוציא אותי מהרכב, אחרי, למרות ששיחקתי עם אברהם את השלושה משחקים הראשונים שלו, ששניים הם גם בגבי נגד ליץ וגם נגד פולה, מ-0-0, לא ספגנו שער, ופתאום אברהם מחליט להוציא אותי, אז הייתה תקופה מאוד מאוד קשה.
מי היה השחקן שעלה לפניך?
היו שלושה בלמים, היו ארבעה בלמים.
ג'ון טרי?
אז ג'ון טרי, קרווליו ואלכס, ופתאום יצאתי בכלל מהרוטציה, אז אני מכניס את הקוראים לכל מה שקרה שם בדיוק, איך הדברים התנהלו ולכל ה... מריבות.
אתה יודע, אני חייב לשאול אותך. קודם כל, אני מאוד שמחתי לקרוא שבסך הכל החדרי הלבשה, גם במזרח התיכון וגם באנגליה, יש הרבה דברים משותפים, תמיד יש אגו וחשבונות והכל. אבל, אתה יודע, אני חייב להבין, אתה ציפית מאברהם שירכיב אותך בגלל ששניכם ישראלים?
ממש לא, ממש לא. אני ציפיתי מאברהם שיהיה כמו שמוריניו היה, שמי שטוב משחק, ולא חשוב אם הוא ישראלי, פורטוגלי או איטלקי. אני תמיד, הדבר היחיד שביקשתי מאברהם זה להיות אמיתי, ואם אני טוב ואני משחק טוב ולא מקבל גול, אז לא להוציא אותי, ואם אני עושה טעויות ואני לא טוב, אז כמובן לא לתת לי לשחק, להתייחס אליי רגיל, ולא משנה אם אני מישראל או ממקום אחר. ומה עוד ציפיתי מאברהם? שנגיד והוא המאמן והוא החליט שהוא לא רוצה אותי, מוצדק, לא מוצדק, בוא נגיד רגע שאנחנו לא נכנסים לזה, ואברהם צדיק והכל בסדר, יש לי הצעה מטוטנאם בינואר, אני מבקש מאברהם גרנט ללכת, אני אומר לו, אברהם, טוטנאם רוצים אותי, מציעים לי אפילו יותר כסף מפה, זה לא מסתדר בינינו, זה לא עובד, אתה לא נותן לי לשחק, אז אברהם גרנט מה אומר לי? אתה נכס לצ'לסי, אתה יכול לצייק מגן שמאלי, מגן ימני, מגן שמאלי, בלם, אתה נכס למועדון ואני לא משחרר אותך. אני אומר לו, איזה נכס? אתה לא נותן לי לשחק, אתה לא מלביש אותי אפילו. אתה לא נותן לי אפילו להיות על הספסל פתאום. אתה עושה לי, אז תן לי ללכת. לא, אתה נכס למועדון ואני לא משחרר אותך. אז זה מאוד מאוד חרה לי, זה מעשה שלא יעשה, ועל זה כל הכעס. וכמובן שאני מפרט בספר את כל השתלשלות העניינים.
הכעס
קיים עד היום?
הפעם
אני לא ביקשתי טובות באף מועדון ולא ביקשתי לשחק אם לא מגיע לי. אבל אם אני טוב ואני לא סופק שער בשני משחקים רצוף, אז כמובן שציפיתי להמשיך לשחק.
טל, הכעס הוא עד היום או כבר גישרתם על הפערים?
כן, הכעס הוא עד היום. שמע, אני אשקר אם אני אגיד שזה לא מלווה אותי, אתה יודע, לא כל יום כמו באותה תקופה, אבל... כמובן שאתה חושב על קריירה ומתחיל לשחזר דברים, אז הצלקת נפתחת מחדש.
בספר אתה מציין גם את ג'ון טרי, שניסה לגשר, בוא נקרא לזה, על הפערים בינך לבין אברהם. תמך בך, במה זה התבטא?
ג'ון טרי, באמת, זה קפטן, זה שיעור במנהיגות, למדתי ממנו המון בתור מנהיג שדואג לכל השחקנים בקבוצה. אני באופן אישי, אתה יודע, אברהם הוציא אותי מאימון אחרי שהתבטאתי בעיתון, ברגע שהוא לא שחרר אותי לטוטנאם, אז התבטאתי בעיתון, ואברהם למחרת גם כנס אותי ב-80,000 פאונד, וגם אמר לי, שלח את מאמן הכושר, ובישר לי שאני ארוץ מסביב, אני לא מתאמן עם הקבוצה,
רגע, אם הוא מביא לך עכשיו 80 אלף פאונד, אפשר לסגור את העניין?
עכשיו הוא כבר צריך לתת 120.
קודם כל, דרך אגב, אריה, זה הפאונד היה 8, לא כמו עכשיו 4. לא, אבל ג'ון טרי גם ביטל לי את הכנס, דרך אגב.
זה חבר.
ביטל לי את הכנס. ודבר שני, ברגע שאברהם רצה לנדות אותי ולתת לי לרוץ מסביב, אז ג'ון טרי יצר את האימון, כינס את כל השחקנים ואת כל הצוות, ואמר לאברהם שהוא לא מוכן שהוא יעשה דבר כזה, שאני חלק מהקבוצה. הוא המאמן, הוא יכול לקבוע אם אני משחק או לא, זה התפקיד שלו, אבל הוא לא עושה דבר כזה, והחזיר אותי לאימון גם.
תגיד, אם אתה מתקשר לג'ון טרי, השיחה מזוהה?
כן, דיברנו אמת אתמול.
יפה.
כן, הוא מודע לכל הסיפורים, ושאני מוציא ספר והכל, כן.
אברהם התייחס לספר? דיברת איתו? מישהו מטעמך דיבר איתו?
למה שידבר איתו?
לא משנה, בוא נדליק אש.
לא, מאוחר מדי, מאוחר להדליק אש. תגיד, אתה גדלת במכבי תל אביב, מחלקת הנוער. עד כמה שאני זוכר, מי שהיה שם מאוד דומיננטי זה מליקו, עמנואל אופיר.
נכון, עמנואל אופיר.
איש מדהים.
וואו, ארי, לא הרבה אנשים מכירים אותו, אתה יודע, אני הכרתי אותו בתור ילד.
הייתי אוכל אצל אשתו כל יום באבן גבירון.
וואי, איזה היסטוריה. דרך אגב, אני כותב עליו גם בספר, כי עמנואל אופיר ראה אותי בתור ילד בן 16, וראה אותי במשחק שאני בלם, אנחנו שיחקנו נערים נגד נערים ב' נגד נערים א', והוא ראה אותי במשחק ויצאתי עם הכדור קדימה, עברתי כמה שחקנים והוא בא אליי אחרי המשחק ואמר לי, תשמע לי ואני אעשה ממך שחקן. אני עשיתי את טלבנין ואת רובן עטר ואת רן בן שמעון, ונתן לי רשימה של שחקנים שהוא עזר להם ופיתח אותם. וברגע שהוא נפטר, שמעתי שהוא נפטר, ובאתי לאבא שלי בוכה, ואמרתי לו, מי עשה אותי עכשיו שחקן? ואתה יודע, הוא ממש לקח אותי כמו פרויקט.
היה מדהים, איש מדהים.
כן.
תגיד, איש... יש לי אליך שאלה. הרי כן. בסופו של דבר, ילדים, נערים, רוצים לקרוא ספר, ולקבל איזה תובנות משחקן שהגיע הכי רחוק. תן לי טיפ אחד, מה אתה מציע, חוץ מלעבוד קשה? אתה היית בן אדם שכנראה ב-DNA שלך עבדת קשה, אבל לא כל אחד אוהב לעבוד קשה, יש יותר כישרון, פחות כישרון. תן לי טיפ אחד, האם למשל החלום שכולם זה ללכת לאירופה, מה זה מתאים לכל ילד שחושב שהוא כישרוני ללכת לאירופה?
כמובן שזה לא מתאים לכל אחד, ובספר מצד אחד אני מספר את הסיפורים המעניינים מחדר הלבשה, ומהצד השני אני מלווה את הילדים בדיוק בתהליך שאני עברתי, עם כל הקשיים וכל המשברים וכל התובנות, ואיך התגברתי על המשברים ומה עשיתי כדי לקום מהמשברים האלה. ובסופו של דבר אני חושב שכל אחד יכול למצוא את עצמו בספר שלי ולהזדהות איתו, כי המשפט שאני הוצאתי מהספר הוא שהבלתי אפשרי הוא רק בראש שלנו. ואם אנחנו מאמינים במשהו ורוצים אותו מאוד מאוד, ויש לנו תשוקה כדי להשיג אותו, ונעשה את הוויתורים, ונתאמן ונתרגל יותר מכולם, אז, ולא נשבר, שזה הדבר הכי חשוב, לאורך זמן, כי לפעמים אנשים עובדים שנה, שנתיים, מתרגלים ורואים שאין תוצאות, והם נשברים בדרך. הדבר הכי חשוב הוא לא להישבר בדרך, להאמין בעצמך, כמובן עם סביבה תומכת ומשפחה מאוד תומכת, ואפשר להגשים את כל החלומות שלנו בדרך הזאת.
בוא דבר איתנו על יוסי בניון, הופעת 96 הופעות בנבחרת ישראל. המאבק בינך לבין יוסי על הנהגת הנבחרת היה ידוע, מה שהיה ידוע, אבל הרבה דברים לא היו ידועים. בוא תכניס אותנו לזה.
אף פעם, אני גם מפרט על הכל, אף פעם לא היה איזשהו קרע או איזשהו פיצוץ עם יוסי או איזשהו משהו, אתה יודע, איזושהי מריבה ש... אבל כן היה תמיד מתח באוויר, התקשורת תמיד דאגה לטפטף ששני הכוכבים מסוכסכים, שאני באתי מצ'לסי והוא בא מליברפול, אתה יודע, כל מי שכתב על זה באותה תקופה קיבל כותרות וזה עשה רעש, והאמת שזה קצת חלחל והיה מתח באוויר, ושחקנים לפעמים היו קצת איתי, קצת איתו, ראו ש... מישהו ראה ש... שאני, שהשחקנים איתי יוסי רז, למחרת הם היו איתו ואותו דבר הפוך, אבל בסופו של דבר, ברגע שנפגשנו במכבי תל אביב ובביתר ירושלים, הבנו עד כמה התייחסנו לשטויות במהלך הקריירה שלנו בנבחרת, ושנינו, אתה יודע, הצטערנו שבזבזנו זמן יקר.
החיים זה שטויות.
כן, זה אני נכון. מסכים בסופו של דבר בדברים האלה, במיוחד אחרי שחוויתי משבר מאוד מאוד גדול, שאימא שלי נפטרה, פתאום הכל מתגמד ואתה מסתכל על דברים בצורה שונה, אז אני מפרט על הכל ובאמת נותן הצצה למאחורי הקלעים של כל הקבוצות ואיך אני גדלתי ומה אני עשיתי.
אתה עדיין רץ בסביבות סידניאלי עם התרמיל על הגב ו... אז היה חזי נחשוני, אני לא יודע מי צופה בך היום.
עכשיו זה עם קורקינט חשמלי.
לא, 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 בוא נעשה, סוס, סוס, איזה קורקינט חשמלי.
לא, אני עדיין ממשיך לשמור על אורח חיים בריא, תזונה, זה כבר חלק ממני, ברגע שאתה עושה את זה במשך כל כך הרבה שנים, אז זה חלק ממך, אתה לומד ליהנות, ברגע שאתה לומד ליהנות מהקושי.
איך אפשר ליהנות מלעשות, אתה יודע, מי שהיה בצבא ועשה טריג אחד בווינגייט, כבר לא רוצה לעשות יותר, איך אתה אומר לי ליהנות מזה בדיוק?
לא, אז אני עדיין נהנה ללכת לרוץ, להתאמן בחדר כושר, לאכול בריא, אני עדיין מתנהל באותה צורה, אז אני, האורח חיים הזה הוא חלק בלתי נפרד ממני.
אם היית גודל בהפועל, היית מבין מה זה קשה.
אבל ארי אומר שאתה היית בקייטנה. טל,
הלו, בכוח הרצון.
כן, האמת שאני... אתה יודע, עקבנו אחרי הקריירה שלו, והוא לא נשבר, הוא מהסוג שלו נשבר. אין מה לעשות, מה ששלו, שלו. טל, שיהיה מצליח, אני מקווה שהרבה ילדים יקראו את הספר, כי זה מה שנקרא מדריך לחיים כספורטאי, לאו דווקא מכדורגל, אלא כל ענף ספורט, שילד בשנות העשרה,
תמשיך להצליח.
ותמשיך גם כסוחת שחקנים, שחק אותה.
תודה רבה לכם.
תודה לך. אנחנו נשב עם סלם ארגל מונדו, אהלן, ערב טוב.
היי, שלום לכם.
אהלן.
הערב ב-10, ריאל מדריד, מארחת את ליברפול עם יתרון 5-2 מהמשחק הראשון באנפילד. אבל מכל הציטוטים של ריאל מדריד, יש להם חשש שפתאום זה יתהפך עליהם. כל הניסים שקרו להם בעונה שעברה.
כן, ליברפול צריכה לעשות מה שריאל עשתה לפסג' צ'לסי וסיטי, עם 2-5 כמובן, זאת אומרת שליברפול צריכה לעשות את המשחק חייב, וריאל מדריד משחק לא טוב, זה נכון שהעונה ראינו את ריאל מדריד חלשה בהגנה גם בבית, אבל אני לא יודע, לא רואה את זה, לא בגלל שבצ'אמפיונס הכל אפשרי, זה נכון, אבל ריאל מדריד זה צריך להיות מאוד מאוד, בוא נגיד, סנסציה היסטורית, וזה נכון, דיברת על הציטוטים, אז כן, אנצ'לוטי אמר שבבחינה פסיכולוגית זה משחק יותר קל עבור ליברפול, כי להגיד לשחקנים של ריאל מדריד שעדיין לא גמור, זה יותר קשה, ונראה, זה, תשמע, זה משחק, בוא נגיד של ליברפול, כמובן ג'ורן קלופ אמר שהכל נגמר, יש להם איזה 1% אפשרויות, בלי תיאגו, בלי לואיס דיאז, בבחינת ריאל מדריד, כל השחקנים החשובים, נכון שיש קלאסיקו ביום ראשון, אבל אני לא חושב ש... פרנטין, אני לא חושב שאנצ'לוטי ישמור שחקנים, כלומר ישים את ביניסיוס, בנזמה, אני חושב שישים את כולם, כי צ'אמפיון זה נראה לי היום האופציה הכי הכי טובה של ריאל סקוט בתיארים השנה.
דווקא ליברפול, תשמע, אי אפשר לעשות אותם אפסים, הם נראו באמת ככה, אבל אתה יודע, גול אחד נכנס, אתה ראית איזה גול מקרי התחיל אתמול במנצ'סטר סיטי, פנדל שלא היה, ופתאום הכל זה, אז אני לא חושב שאפשר לקחת בצ'אמפיונס ליג סיכונים.
לא, בגלל זה קורטואה וכל השחקנים ישחקו, כי הם יודעים שזה, אתה יודע, כמו שאמרנו, כמו שריאל מדריד בעצמה הוכיחה כמעט כל משחק השנה שעברה והרבה הרבה שנים בהיסטוריה שלה. יש, אתה צריך את הדקות האלה, הדקות הטובות האלה, עם היעילות 100%, ופתאום אתה בדקה, כמו שאתה אומר, בדקה 30 או 20, כן. ככה 2-0, מתחילה לחץ, והכל זה, אבל אני לא רואה את ליברפול מבחינת הגנתי, כלומר, אני יכול לראות את ליברפול מפקיע שער או שערים, אבל נכון. אני גם לא רואה את ריאל מדריד שלא מפקיע שערים. ויניסיוס בכושר מדהים, ויניסיוס הפקיע באמת, מול ליברפול הפקיע 6 שערים, בשבעה משחקים מול ליברפול, כלומר, השיטה של קלופ, השיטה של ליברפול, היא מצוינת עבור ויניסיוס, אז כן, ליברפול יכולה להפקיע שערים ולהפתיע, אבל אני לא רואה את ליברפול שמסיים את המשחק בלא לספוק שער אחד אפילו.
על הכיף, אקסל, המון המון תודה.
תודה.
ביי ביי, צ'אטו.
לפני שצא להפסקת פרסומות, הרי יש פה ידיעות באתרים השונים, לפיהן ראש הממשלה בנימין נתניהו הסכים כבר לוותר על חלק ניכר מעקרונות הרפורמה. חברי הכנסת אריה דרי משס ושמחה רוטמן מהציונות הדתית תרפדו ברגע האחרון. המתווה של הנשיא, של נשיא המדינה, יצחק הרצוג, התפרסם ללא הסכמת הקואליציה. בואו נצא להפסקת פרסומות, תחשוב על זה, ונחזור לאחריה. חזרנו, שטרסבורג ביתרון 31-20 על הפועל חולון, דקה 54 למחצית. נבחרת ישראל בג'יוג'יצו השיגה 5 מדליות זהב באליפות אירופה שהייתה בפריז, בסך הכל אמרנו 5 זהב, מדליית כסף ו2 מדליות ארד. איתנו נמצא חניאל שוקמן, אלוף אירופה בג'יוג'יצו, שנה שנייה ברציפות, שלום לך, ערב טוב.
שלום, ערב טוב, תודה רבה שהזמנתם אותי.
תודה לך, תשמע, אתה באמת נחשב גם לאחד מהלוחמים הגדולים בספורט הישראלי, על אף שאתה בארגון הילד ולא בארגון ספורט אולימפי. ו...
מה, גם בג'יוג'יצו יש פוליטיקה?
כן, בהכל יש.
בהכל יש.
אחרי שהוא קיבל את פרס הספורטאי הצעיר השנה, הוא זמן ל-UWW World Combat Games, והוא התחרה בערב הסעודית, אריה. שם הוא יהיה הישראלי היחיד, והראשון בהיסטוריה להתחרות באירוע ענק כזה. בואו ספר לנו באמת מה זה באירוע הזה, מה הולך לקרות שם.
אז כן, אני, קודם כל, אני מאוד מתרגש לקראת אותו אירוע, כי באמת זה יהיה בערב הסעודית, ומה שהוביל לאירוע הזה, זה העובדה שניצחתי את אליפות העולם של אותו אירוע בשנה שעברה, ובגלל זה הוזמנתי לאירוע. עכשיו, זה הולך להיות קצת פוליטיקה וקצת מלחמה, גם בגלל שאני חייל, שבכלל יאשרו את הטיסה שלי ואת ההשתתפות שלי באותה תחרות, אז... בוא
אני
מקווה שזה יצא לפועל.
בוא נקרא, תשמע, אנחנו עכשיו במה שנקרא ברומנים סעודיה, דרמר יסדר לך. אני מקווה. אני מקווה שבאמת גם ביבי גם דרמר יסדרו לך.
רק שלא ימצאו עליך בבדיקות שם.
אל תדאג, אל תדאג.
איזה כדור.
לא ימצאו לו כלום. הוא טס כמה פעמים בשנה, הוא כבר מתורגל. תאמר לי, כמה מדינות השתתפו באליפות אירופה שהייתה בצרפת?
בקטגוריה שלי השתתפו 9 מדינות, אבל בכללי, באליפות אירופה, אני מאמין שהשתתפו מעל 20-30 מדינות, והייתה באמת אחרות מאוד קשה, ובזכות המאמנים והאיגוד, באמת הנבחרת הביאה תוצאות מדהימות.
בוא תספר לנו על הג'יוג'יצו.
כן, זה מאוד מעניין.
אנחנו מדינת ג'ודו בעקבות ההצלחות מ-92 צפונה. בג'יוג'יצו אני רק עוקב אחרי רם גלבוע בטוויטר, שהוא גם לוחם.
ג'יוג'יצו, תסביר לנו מה ההבדל. ג'יוג'יצו, קראטה, MMA, כל הדברים.
ברור, 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 אני על זה. אז בעצם ג'יוג'יצו זה אומנות קרקע. זה אומר, אם בג'יודו או בהפקות, המטרה שלך זה להפיל את היריב ובכך אתה מנצח, בג'יוג'יצו אתה, הקרב רק מתחיל ברגע שהפלת את היריב, ואתה רוצה להכניע אותו בעזרת בריח רגל, בעזרת חניקה, בריח יד, המון דרכים, המון דרכים להכניע. וזה מה שהופך את הספורט הזה לכל כך כאב וכל כך מאתגר, וזה למה הוא כל כך גדל היום בעולם, זה באמת ספורט כל כך, כל כך כיף.
לא הבנתי, מה הכיף בזה שאתה חונק מישהו?
הוא אוהב את זה.
אני אגיד לך מה,
קופמן יכול להיות אלוף בזה.
קופמן, שאני נופל לקרקע נגמר הקרב.
בהתחלה זה לא הכי כיף, כן, לרוב בהתחלה אתה זה שנחנק הרבה, כן? אבל עם הזמן אתה לומד איך, איך לחנוק ואיך להכניע אחרים, וזה כל היופי. וגם, אני אספר לך את האמת, אתה אפילו לומד איך ליהנות קצת מלהיכנה, וככה אתה, אתה מבין שאתה מתקדם.
תגיד, חניאל, התחלת בג'ודו כמו כולם, או שישר ג'יוג'יצו?
האמת, אצלי זה סיפור קצת שונה, כי אני עליתי לארץ מברזיל, ואבא שלי, פאביו שוקמן, שהוא גם אחד מהמאמנים.
כן, יש את הג'יוג'יצו הברזילאי.
בדיוק, אז הוא חגורה שחורה. ככה שאני ממש נולדתי, והתחלתי לעשות ג'יוג'יצו מגיל 4.
מה הולך לקרות באליפות הזו, באמת, של הוולד קומבט בסעודיה? מה כולל את האליפות?
מה ששונה בתחרות הזאת, שהארגון הזה, זה האיגוד שבעצם מנסה להיכנס לאולימפיאדה עם כל הפוליטיקה ועם כל מה שאמרתם. אז האירוע הזה, הוא יהיה כמו אולימפיאדה, רק של הג'יוג'יצו, של הגרפלינג בכללי. אז זה למה זה אירוע כל כך גדול, זה עוד יותר גדול מאליפות העולם, וזה רק היו אנשים מאוד ספציפיים שהוזמנו לאותו אירוע. זה למה זה כל כך מיוחד. אז למה אנחנו מאוד מתרגשים לקראת זה.
בוא תספר לנו מי המאמן שלך, שניתן לו את הכבוד, שאתה אלוף אירופה פעמיים ואלוף עולם.
אז קודם כל יש לי את המאמן שלי מאז ומתמיד, שזה אבא שלי, פאביו שוקמן, שאני חייב לו את הכל. ואז יש לנו את המאמנים המדהימים של הנבחרת, שזה אמיר בוארון ותומר אלרועי, שבאמת עזרו לי ותומכים בי כל כך הרבה ולימדו אותי כל כך הרבה. וכמובן, התאחדות הילד שאם לא הם, ואם לא איגוד הג'יוג'יצו, כל הנבחרת לא היו מגיעים למה שהגענו.
כן, מאיפה אתה בארץ? מאיפה המועדון של אבא?
אני ממבשרת ציון,
כן.
והמועדון ממש במרכז ירושלים. קוראים לו אסוס ירושלים, וב-YMCA ספורט סנטר, אם אתה מכיר.
כן, בטח.
אני חושב שהגיע הזמן שאתה ואבא, בגלל כל מה שקורה בירושלים, פחה וכאלה, צריכים לעשות מה שעשו בדניס הישרדות, לפתח שיטה שבשמונה שיעורים יצליחו ילדים, נערים, נערות, נשים, כל אלה להניס תוקף, לא מדברים על להכניע, הם לא לוחמים, אבל הגיע הזמן שבאמת התורות לחימה האלה יהיו נחלת ההמון, או ההמונים.
אני מסכים לגמרי, אני חושב שזה מאוד חשוב לדעת את המינימום של הגנה עצמית, בעיקר עם הבקרים שלנו היום.
אם אתה רוצה לתפוס כותרת שאתה בסעודיה, לך תריב עם מישהו שיקלל אותך, אנטישמי וזה, והכל יהיה בסדר.
בוא נה, הוא לא נוסע עם נהל יחסי ציבור, הוא נוסע להילחם, יש הבדל עצום. חניאל, תצליח בשביל כולנו ושחק אותה.
המון המון תודה.
דש לרונלדו.
כן, סור לו דש.
ברור, המון תודה.
על הכיפק. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, אותו דובן. חזרנו, ידיעה שתשמח את אוהדי ניו יורק ג'טס, NFL כמובן. אני לא מכיר הרבה כאלה, אבל יש אירון רוג'רס בין ה-39, מודיע שהוא מגיע לניו יורק ג'טס אחרי 18 שנים. במדי גרין ביי פקרס, אם אני טועה, יש לו גם שתי טבעות אליפות.
יש גם עוד הידיעה שצמח את אוהדי הפועל תל אביב כדורגל.
חכה, הוא עוד לא חתם, הם עוד לא נשארו. אבל אלטמן לא סגור, נחכה. סירי אקרמן, ערוץ הספורט, אהלן, ערב טוב.
אהלן, ערב טוב.
80 שנה אחרי שבאמת משכו את גרמניה לתוך מלחמת העולם, באים האוהדים מפרנקפורט, ומלמדים את הנאפוליטנים איזה עץ, בונים גיטרה, שורפים להם את העיר, שורפו ניידת.
בוא, לפני שאתה, מה שנקרא, עושה, לוקח רק את הצד הזה, שעושה בית ספר אולי לזה, זה כבר נראה לי קצת פחות מצחיק, התמונות שמגיעות ממרכז נאפולי, זה באמת על טרפת שהאוהדים של אולטרס, האולטרס של איינטראכט פרנקפורט, שהיום אמורה לשחק כמובן נגד נאפולי, עם זיקוקים שהם משליחים, משעות הבוקר הם שותים כבר הרבה, אז בוא נגיד שהאלכוהול כבר עכשיו הוא מדבר חזק מאוד גם מה שנקרא מהראש שלהם ומהגור.
כן.
אפילו הם מצליחים להדוף את המשטרה של נאפולי כרגע, אבל, וזה הדבר הכי מסוכן כרגע, יש הרבה מאוד עכשיו קטעי וידאו שרואים משהו כמו באזות באמת עשרות אוהדי נאפולי, שמה שנקרא עם קסדות על הפנים שלהם, שהם הולכים ללכת את המכות באזור האצטדיון.
וזה לא, כבר נאפולי יכול... אתה לא יכול לבוא לנאפולי ובאמת להשתיר להם לסלון, כן?
נכון. אבל זה, אני יכול להגיד לך את שמקוף, אני עובר כרגע על הפידים ברשתות מנאפולי, זה לא נראה טוב. זה שיחינו שם את הבית חולים.
מה אתה אומר?
עכשיו רק תאר לך אם היו מעבירים שם רפורמה משפטית.
כן, ומה היו אומרים באמת מגל וריקלי? זה השמאל שתוקף את הימין שם.
אני לא יגרר איתכם לביקוח הזה.
אתה כבר בפנים.
אני חלק ממנו כאזרח במדינה הזאת בוודאי, אבל אבל באמת, אני אומר לכם, זה מה שהולך לקרות פה.
מה הולך אבל לקרות מבחינת וופה, אם המאומות לא יירגעו? אתה יודע, באמת, המשחק הוא עוד כמה, שעתיים ועשרים דקות. כן.
בגדול, וופה לא תמיד מתערבת, כי זה קורה לא בשטח האצטדיון. זה לא תחום השיפוט שלה, היא לא יכולה לעשות, זה של המשטרה, של אנשי הביטחון, אבל נסביר עוד לפני, היו הזהרות לגבי הדבר הזה, יותר מזה יצאו אפילו הוראות שעה שאסור לאוהדים של איינטראכט פרנקפורט להגיע בכלל לאצטדיון.
אנשים לא מבינים שאם נותנים לגרמנים צ'אנס, הם לוקחים אותו.
זה לא תמיד לגרמנים, זה קורה בעוד מקומות.
אין הפרש שעות בין נאפולי לפרנקפורט?
לא משהו, ובאופן כללי, אבל רק נאמר שהעורך דין של פרנקפורט פשוט הלך ואתר נגד הדבר הזה לא למכור להם כרטיסים, וזכה פה בעניין הזה.
העורך דין של פרנקפורט יהודי?
אני עוד לא בדקתי את המוטה שלו, לא, אבל אני באמת לא אגרר אתכם למקום הזה, כי אני בתור
מי שותר לכם כדורי איטלקי. זה שלנו.
זה אזור הנוחות שלנו.
כן, אזור הנוחות.
לגבי המשחק אנחנו נראה באמת עם מה, אני מאמין שספלטי עליהם הרכב הכי חזק שלו ולא ייקח פה שום סיכונים, אבל אם נאפולי 2-0 מהמשחק הראשון גם אמורה להיות האיטלקיה השלישית ברבע הגמר, משהו שלא קרה משנת 2006, חבר'ה, זה ההיסטוריה הגדולה.
אנחנו, איך אתה אומר, פורצה נאפולי to the end.
הם אומרים פורצה נאפולי סמפרה, זה המשפט המלא
שלו. אז אנחנו רוצים, כי זה באמת יופי של קבוצה, אני פשוט נהנה לראות אותם. ואתה רואה, קונים שחקן ב10 מיליון יורו מגיאורגיה, ותראה איזה תותח, וכולם משקיעים 200 מיליון דו כלום.
אני אספר, כשיהיה לכם זמן, אולי אני אספר לכם את הסיפור המלא מאחורי הרכישה שלו,
קבענו.
תשמע, אני הייתי בבטומי, איזשהו שיחק, בדינמו בטומי, ואתה רואה מה יש להם מסביב, אתה יודע...
מה, בבטומי יש גם גיאורגים? חשבתי שרק ישראלים.
לא, ישראלים זה מה שנקרא עורכי דינים, והמאחרים, הרואי חשבון וכאלה. יש גם מי שצריך לעבוד, להפעיל את העיר הזו. זה הגיאורגים. אקרמן, המון תודה.
תמיד בכי, ביי ביי.
דיווחי תנועה עם שר, לאחר מכן אנחנו חוזרים, נשמע מה קורה באינדיאן ווילס, וגם נדבר על דני, שקוזמה איננו, הוא פורח. חזרנו. נשיא המדינה יצחק הרצוג יציג את המתווה שלו לביטול המאומות ב-8:30. בוא נתקדם NBA עכשיו, סורוקה מן, ערוץ הספורט.
בוא, אם המתווה יכלול את יאניס אנטטוקומפו, אני בעד.
אפילו יאניס לא רוצה לשמוע עלינו. אבל...
שמע, אני יכול להיות בן אדם מארץ הדמוקרטיה.
כן, כן. וושינגטון 117, דיטרויט 97, זה טוב להתאושש על דיטרויט, קוזמה איננו, דני פורח, לפחות חצי ראשון, 13 נקודות, כבר שכחנו מתי הוא היה בדו ספרתי, ועם אחוז כליה גבוה.
כן, שוב, לבלי, בסוף ב-NBA אתה משחק רק נגד מי שעובד מולך, מי שעמד מול דני זה הרבה אנשים שבוא נגיד, לא כולם שחקני NBA מהטובים בעולם, אבל בסדר, שוב, אתה יכול לשחק נגד מי שנגדך, וכל דבר שעוזר לדני לצבור ביטחון הוא אחלה, וראינו אותו שוב נעל הסל, ואגרסיביות, ועולה השלשה, ומוסר בהחלטיות, וזה טוב. כי וושינגטון צריכה אותו, יש לה משחקים קשים, יש לה לילה את קליבלנד, יש לה סקרמנטו, דנבר בקרוב, לא פשוט העסק הזה, אבל...
דנבר בצרות, אני עוקב יוקיץ' על אף המספרים, לא בחושר, אומרים שהוא כבר איבד את המנהיגות אוטומטית, זה למדו את זה מאצלנו, מהתקשורת שלנו, טורונטו נותנת להם בראש 125-110.
כן, טורונטו לא קבוצה חלשה, אבל עדיין לא אמורה להיות, לא אמורה לנצח את דנבר כביכול על פי הטבלה בשלב הזה. מצד שני צריך, קודם כל, מייק מלון, המאמן של דנבר, מותח ביקורת על השחקנים שלו, בסוף אומר שהם קצת רכים מדי, והם באמת קצת רכים מדי, הגנתית, הם קצת יצאו מפוקוס. אני חושב שזה חלק מהדברים שקרו שם, שדנבר מעשית כבר הבטיחה את מקומה הראשון במערב, די בטוחה שהיא לא תסיים במקום הראשון בכלל, כי מילווקי רצה בטירוף קדימה, אז זה קצת תקופה שאפשר לעשות כל מיני ניסויים, ראינו אותם למשל נגד ברוקלין, הולכים בדקות האחרונות עם ברוס בראון, קריסטיאן בראון
וכל מיני שחקנים מחליפים שבדרך כלל לא היו בחמישייה הזאת. אני חושב שהם עושים קצת יותר ניסויים וקצת מרשים לעצמם, קצת מה שנקרא לשחרר עכשיו, ואומרים, אנחנו צריכים אבל בכל זאת למצוא את הפוקוס, אז בואו נראה שהם באמת ימצאו את הפוקוס. דנבר, נזכיר, זאת לא קבוצה, היא כן עשתה ריצת פלייאוף אחת יפה, אבל בשנים האחרונות הרבה פעמים היו שם פציעות, אז יש עליהם הרבה לחץ, וזה לא פשוט כשאתה מקום ראשון במערב, ועדיין מדברים בנגדך.
תשמע, אין גבול, פורטלנד מפסידים בבית לניקס. דרך אגב, אהבתי מאוד את ליליארד.
בלי ברונסון.
בסדר, אבל אהבתי מאוד את ליליארד, תשמע,
אתה יודע, אתה מזכיר לי את הניקס, תכף...
הוא אומר דברים כמו שצריך, שהכדורסל מידרדר.
אני רוצה להגיד לך, אבל תגיד לי אתה, סורוקה, קוויקלי, שנכנס בדראפט בזה של דני לפני 3 שנים, עשה יופי שמספרים הלילה, אבל תסביר לי באמת את הקטע הזה, איך זה מסתדר שם בניק, שאף פעם אי אפשר לחפש מהם משהו?
קודם כל, אין מה להתבייש מזה שפורטלנד מפסידה בבית הניקס, אני קבוצה טובה מאוד, וגם ניצחו לא מזמן בחוץ את הלייקרס, וקבוצה קשוחה. תראה, אמנואל קוויקלי, אני חושב שהוא אחד הרכזים המחליפים היותר טובים בליגה, וכשנותנים לו לפתוח בחמישייה, הוא גם מראה שהוא שווה את זה. עכשיו ברנסון פצוע ברגל כבר כמה זמן, זה שבוע וחצי כבר, וקוויקלי בהחלט מהאנשים שיכולים למלא את מקומו בצורה טובה, שחקן, no pun intended, מה שנקרא, מאוד זריז, וחזק ואגרסיבי, וגם מתאמץ בהגנה, לא שחקן ההגנה הכי טוב בעולם, אבל מתאמץ הגנתית, לוקח ריבאונדים מצוין יחסית לגובה שלו, אז הוא מאוד מתאים לניקס, בסוף הניקס בנו שם קבוצה שמאוד מתאימה לטום טיבודו, וכל הכבוד להם על זה, כי יש הרבה קבוצות היום שבאמת חסרות זהות, לניקס יש זהות כזאת.
השאלה אם טום טיבודו מתאים לניו יורק, העיר. בוא נדבר על הלייקרס.
מה, לאנטוני דייביס יש איזו אמביציה מיוחדת נגד ניו אורלינס?
לא, לאנטוני דייביס יש
אמביציה, ללייקרס יש אמביציה מיוחדת להגיע לפלייאוף. דווקא בחצי הראשון דייביס היה סבבה, אבל מי שעשה את רוב הנזק היה מליק ביזלי וקלעי השלשות של הלייקרס. דיברנו על זה שבפורמט החדש יש ללייקרס יותר קליעה ויותר מגוון ויותר אפשרויות, אז עלה להם קולים 15 שלשות במחצית, קובעים סימו אדון, מובילים ב-35 הפרש בחוץ על ניו אורלינס במאבק קריטי על פלייאוף, ועכשיו יש להם משחק חוץ נגד יוסטון, שעל פניו היינו אומרים שזה ניצחון קל, אבל גם דייביס יעדר כי זה בק טו בק, וגם יוסטון ניצחו את בוסטון, אז יכול להיות שהלייקרס יבלו עוד כמה ימים מתחת ל-50%.
תגיד לי איך סן אנטוניו עושה 22 שלשות. אורלנדו גם סיימה את האירוע.
אורלנדו בגדול עוד תיאורטי, סליחה, יש לו עוד הזדמנות ככה להשתחל לקרבות הפליין, אבל נראה שזה לא בראש שלהם. הם כבר מתכוננים לדראפט, והם צריכים שתפצירים ו...
על הכיפק, סורוקה מן, כרגיל, המון תודה.
אתה יכול ללכת לשדה התעופה להפגין.
כן.
לחכות למתווה.
בדיוק.
טוב, עכשיו כולנו מתכוננים למתווה, בוא נה, זה מדאיג אותי. אני לא אראה את המתווה, אני אקרא תקציר.
אני נגד הידברות, נגד פשרה.
אני...
תן לרוטמן לנצח.
אני בעד הרפורמה.
מלא.
אני רוצה כאן מדינה חשוכה, שלא נוכל לנסוע לשום מקום.